לקצץ את הסיפור הזה באופן דרסטי בכמעט 50%. לעבור מפסקה א', תוך כמה מילות קישור לפסקה ג', ולסיים שם את הסיפור. ואז היתרון של הסיפור בידינו. שאול ניסה לברר, לא הצליח, הלך לבעלת עוד, הצליח, קיבל תשובה. ועכשיו הוא יודע מה קורה מחר, וגם אנחנו קוראים, יודעים שהוא יודע ואנחנו יודעים מה עומד לקרות. הסיפור על מה שקורה בינו לבין בעלת האור תופס פה 50% נפח של הסיפור כולו. והאריכות עצומה מספרים איך הוא משכנע אותה להסכים, איך הוא מרגיע אותה כשהיא נבעטת מזה ששמואל עלה ויודעת ששאול הוא שאול המלך. כל מערכת היחסים הסבוכה הזאת תופסת פה פסקה שלמה, ואחרי ששאול גמר לשמוע את דברי שמואל הנביא ונפל ארצה מלוא קומתו נבהל ומוכה הלם, שוב פסקה שלמה, רבע סיפור, איך בעלת האור מטפלת בו, משכנעת אותו, מקימה אותו, מאכילה אותו ושולחת אותו לדרכו. במילים פשוטות, אנחנו צריכים להבין את ערכם של פסקאות ב' וד', את הכחולות למסר הכללי של הסיפור. כי לנו נדמה, בצדק מסוים, שעיקרו של הסיפור נמצא באדום. דהיינו, שאול חטא והלך לדרוש בבעלת אור וקיבל תשובה, והתשובה הייתה איומה, והוא יודע עכשיו מה עומד לקרות. אני לא יודע למה צריך לספר את זה, אבל אם יש חשיבות לעובדה שהוא שאל בבעלת אור וקיבל תשובה, אז מספיק לנו שתי הפסקאות האלה. הניפוח עד כדי 50% במדויק, 11.5 פסוקים שעוסקים במערכת היחסים הזאת בין שאול ואשת בעלת האור, למה הוא נועד? מה זה? אם זה היה פסקאות קטנות נגיד, שכאן היה 8 פסוקים ופה 2, פה 8 ופה 2, הייתי אומר, זה פסוקי קישור, אבל הסיפור מקפיד פה על איזון מדויק בין שני הנושאים הנדונים, איזון מספרי מדויק בין הנושא של שאול וברור העתיד, לבין הנושא של מערכת היחסים של שאול עם אישה בעלת האוב. האשת בעלת האוב היא הדמות הראשית בשתי הפסקאות האלה. היא לא דמות משנית בסיפור, היא דמות ראשית. ואתה תמה ושואל מה הערך התיאור של מערכת היחסים שבין שאול לבעלת האוב. הרי מעולם לא ראינו אותה לפני הסיפור הזה, ומעולם לא נראה אותה אחרי הסיפור, לעולם לא נראה אותה אחרי הסיפור. היא דמות שחולפת פה רק בסיפור הזה. מה הערכה הגדול? למה צריך להעלות אותה על נס? למה היא תופסת עמדה מרכזית במערכת היחסים שבינה לבין שאול היא כל כך חשובה? זאת השאלה שתפתח לנו פתח לעיון מחודש בכוונת הסיפור. עד כאן זה ברור? אפשר להמשיך. יש מוטיב ספרותי בסיפור הזה, מוטיב עלילתי, שחוזר פעמיים בשני הקשרים שונים, והוא יוצר זיקה בין שתי המערכות, הכחולה והאדומה. המוטיב הזה זה חשיפת הנסתר. אני אסביר, איפה זה מופיע פעמיים. משהו שנמצא בסתר והוא נחשף ומתגלה. כן. לא, זה לא כתוב בספר. אם היה כתוב שהם חיפשו, ואחרי חיפוש מאומץ הם מצאו איזו אישה מסתתרת, היית צודק. אבל כשהוא אומר, חפשו לי בעלת אור, מיד הם אומרים לו, הנה בן דור. אין בעיה, זה לא חשיפת המסתר. למה החלונות של הווילון לא פתוח? לא נפתח. והווילון למה? והחלון שם? פשוט לטובת הריאות של כולנו. כן, מה, עכשיו רצית לדבר, לא, אמרו לך אחרי ש... נכון. פעם אחת שאול מסתתר, מתחפש, בוא נדבר בלשון של הכתוב, מתחפש. וזה קורה באיזה פסקה? א', איפה הוא מתגלה? בבית, בסוף פסקה בית, הוא מתגלה. כשבעלת האור מגלה את זה שאת זהותו היא זועקת למה רימיתני ואתה שאול? שאול לא מכחיש את זה ולא אומר אני לא שאול, נכון? אתם בכלל עם כתרת פתוח או שאתם כמוני יודעים את זה בעל פה? כן, אז זה חשיפה אחת של הדבר המסתתר. מה החשיפה השנייה של מה שמסתתר? העתיד כמובן. העתיד חשוף, מסתר מעיני שאול. שאול מת לברר את העתיד הזה. המילה מת אבל היא לא כל כך הוגנת, כי הוא באמת מת בסוף. והוא מאוד מעוניין לחשוף את הנסתר, את מה שצפון בחק העתיד. לשם כך הוא פועל גם את פסקה א' וגם את פסקה ב', ובסופו של דבר העתיד הזה מתגלה לו שלא לטובתו בפסקה ג'. אז יש לפנינו כאן שני תהליכים: הסתרה של הזהות האישית והסתרת הגורל של אותה אישיות. והדבר הזה מקשר את שני החלקים של הסיפור לפה מאוד. כלומר, הסתרת הזהות האישית באדום מתגלה בכחול, והמאמצים שנעשים לגילוי גורל האישיות המסתתרת באדום ובכחול גם יחד מתגלים בחצי הראשון של המחצית השנייה של הסיפור, בפסקה ג'. שני המוטיבים האלה חשובים מאוד, מאוד מאוד. אמרנו שזה היסוד הסיפורתי שמאחד את שני החלקים של העלילה: מערכת היחסים של שאול ובעלת האוב, המסתתר מתגלה פה, והגורל שמתכסה נחשף פה. כשבעלת האוב היא האמצעי, בהתחלה היא מגלה בעצמה את זהותו של שאול המחופש, ואחר כך היא משמשת אמצעי שבו שאול מגלה את גורלו מפיו של שמואל שעולה באוב. זה דבר פשוט, אבל צריך לשים לב. עכשיו ככה, חשיפת המסתתר יוצרת מתח ניגודי בין כל שתי פסקאות שכנות, וזה מיד נראה. כאן שאול נאמר, באיזה פסוק נאמר שהוא מתחפש? חטא, ממש לפני הסוף. והתחפש שאול? מה כתוב? והתחפש שאול. והניגוד להתחפשות הזאת זה הגילוי שלו, וזה קורה לקראת סוף הפסקה השנייה. מה נאמר פה? דבק, למה רימיתני ואתה שאול? ושאול, אמרנו, לא מכחיש. זה מה שיוצר מתח בין פסקה א' לפסקה ב'. עוד פעם, ניסיון מטשטש את הזהות להסתיר אותה, וכישלון הניסיון הזה, והדבר מתגלה, הדבר יוצא לאור. מה זה עושה לשאול? החשיפה הזאת. מה היא עושה לשאול ומה היא עושה לבעלת האור? מה? האם שניהם מפחדים? שאול בכלל לא מפחד. מה שאול מפחד שהוא שאול? לא נעים לו. לא? לא נעים לו, אבל הוא לא אומר שום דבר בעניין הזה שלא נעים לו. זה אולי איך לא נעים שלא לא נעים לו, אבל הוא לא אומר לו. אבל מה זה עושה לבעלת האום? זה פסוק ח'. לא בפסוק ח', פסוק י"ב, מה זה עושה לה? ותזעק בקול גדול, ותאמר האישה אל שאול לאמור, למה רימיתני ואתה שאול? ויאמר לה שאול, ויאמר לה המלך, אל תראי, כי מה ראית? ותאמר האישה אל שאול, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. ויאמר לה, מה תורו? ותאמר, איש זקן עולה והוא עוטה מעיל. מאיפה הוא ידע של שמואל? מהמעיל. שימו לב, הבגדים היו אלה שהוא ניסה באמצעותם לטשטש את זהותו, והבגדים של שמואל הם אלה שגילו את זהותו. איך? כי כשהוא שמע איש עוטה מעיל, ומיד זה הסימן המובהק של שמואל רבו. וידע שאול כי שמואל הוא בגלל המעיל הזה. ולגוד אפיים ארצה ושתה. עכשיו תשימו לב, הקורא הרגיש והקורא שמבין שיש קשר פנימי בין שני המוטיבים האלה של חשיפת הנסתר, חשיפת ההסתתרות של שאול בתחפושת וחשיפת הגורל של שאול ואני אקרא איתו מחר, הקורא הנבון מבין שתור הוא מבין לשאול רמז שמן. לא לטובתך אתה הולך לגלות את העתיד. לא כדאי. מה שתגלה יהיה מפחיד מאוד. שהרי עשית קודם כל לגלות את העתיד בלי לגלות את זהותך, להפך, להסתיר את זהותך, וגילוי הזהות שלך באמצעות המפגש עם דמותו של שמואל הנביא, מה הם גורמים? מה הם גורמים לאישה? יראה. מי? על מי נאמר שהוא ירא קודם לכן בפסקה א'? שאול. מפני מה שאול ירא? מהפלישתים, מחוסר הידיעה של מה שצפון בחק העתיד. אשר גלו לחסות אותך, כמו את הלל, ביום כזה קר. אז תיכנס, תביא כיסא. אם כן, תשימו לב לדמיון הלשוני. מה נאמר על שאול בפסקה א'? האמת היא שהכל כתוב לכם בדף, שאולי נזכר. מה נאמר בפסוק ה'? מה נאמר, רבותיי, תתרכזו בדף או בתנ"ך, אבל לא בעל פה. נאמר וירא שאול וירא ויחרד ליבו מאוד, ועל האישה נאמר ותרא, ושאול אומר לה אל תראי. כלומר, שניהם רואים ויראים. שאול רואה את הפלישתים וירא מפניהם, כי הוא לא יודע מה צופן לו העתיד מחר, והיא רואה את שמואל ויראה, בלי לתת הסבר על מה ולמה היא יראה. עכשיו, מה זה בא לו לרמוז לשאול? בא לרמוז לו שמה שהיא הולכת לראות ומה שאתה הולך לשמוע לא ירגיע אותך, אלא להפך, יפחיד אותך מאוד. כלומר, חשיפת השאול המסתתר גורמת לאישה זעקה גדולה ויראה עצומה, אבל שאול לא מבין את זה. איך אני יודע שהוא לא מבין את זה? מה? הוא אומר לה, אל תראי, ננסה להרגיע אותה. ובכלל אני רוצה לומר, בניגוד לפסקה א', ששאול מתוח מאוד, מתוח מאוד, כתוב שהוא מתוח. וירא שאול את מחנה פלישתים, ויירא ויחרד ליבו מאוד. והוא פונה אלי בעבדיו, חפשו יש את בעלת אור, והם רואים מצאנו, והוא הולך, בלילה הוא הולך. מתחפש, הכל מלא מתח. אני מוכרח לומר שהפסקה השנייה, אם אנחנו בוחנים את שאול ואת התנהגותו ואת תגובותיו, הוא מסך הכל, מה? רגוע. הוא לא שאול עכשיו, הוא לא מוש בגדולים אחרים. אפילו כשגילו שהוא שאול, זה לא מזיז לו. הוא די רגוע, כל כך רגוע שהוא מסוגל להרגיע את האישה. הפעם צריך לבדוק, לראות אין עוד בפרק הזה בלי. הוא מרגיע את האישה קודם כל כשהאישה מסרבת לעלות באוב, היא אומרת למה אתה מתנקש בחיי? הוא מרגיע אותה ונשבע לה. הוא מרגיע אותה כשהיא זועקת ומגלה את זהותו האמיתית, והוא אומר לה אל תראי, אני לא אעשה לך שום דבר. הוא מרגיע אותה לאורך כל הדרך, הוא הרגוע והיא ההיסטרית. והוא מרגיע אותה כל הדרך. אנחנו רואים שקרה משהו בשאול, איזה שינוי פסיכולוגי. החרדה והמתח שהתגלו את שאול בפסקה א' מפנים את מקומם לביטחון עצמי ולהרגעה בפסקה ב'. ממה זה נובע, רבותיי? ממה אתם חושבים הדבר הזה נובע? מאיזה יסוד? למה הוא רגוע כל כך? אין לו מה להפסיד. יש לו כל הקופה, מה זה? האם יש לו להפסיד? בבנים יש לו להפסיד, אין לו מה להפסיד. כן. זה רעיון, מה אתה אומר? אני מדבר על פסקה ב', אני לא ציינתי פסוקים, אבל אם יש לך דף לפניך אז אתה יכול לדעת על מה אנחנו מדברים. אופיו, אופי ההתנהגות של שאול בפסקה השנייה הוא מלא ביטחון ויחסית רגוע הרבה יותר מאשר בפסקה הראשונה. למה? אז אני רוצה לתת תשובה כפולה. התשובה הקודמת שניתנה לפי דעתי תשובה יפה. סוף סוף הוא מרגיש שהוא משיג את מטרתו. הוא מצא בעלת אור, וזה לא פשוט היה. הוא בעצמו בער את כל בעלות האור. מצאו לו עבודה וזו אישה בעלת אור. הוא הצליח לשכנע אותה שמה? שהיא תעשה את בקשתו, ואכן היא עושה ומצליחה. דהיינו, היה סיכוי שהיא תגיד לא מצליחה, לא הולך לי. יש בעלי עוד ש... הזכרתי עליה. מותחת לנו שנה טובה. במערים, אני חושב שאותה כתבת, לא בדקתי, אבל אותה כתבת שפרסמה לפני 3.5 חודשים, שפרס לוקח בגדול על פי כל התחזיות של האסטרולוגים, בלי כל בושה, הלכה שוב לאסטרולוגים ולמגידי עתידות, ואפילו חלק עם אותם אלה שנכשלו בפעם הקודמת, לא הזכירה את הכישלון של הפעם הקודמת, ויצאה עם כותרת, יהיה רע. וכל האסטרולוגים אומרים שיהיה רע, מלחמות, מגפות, נפולת מדינית, מה שאתם לא רוצים, כל האיחולים הם נותנים שם. וכיוון שאנחנו יודעים מה קורה כשהם אומרים מה שהם אומרים, שזה בדרך כלל הפוך, אז יהיה טוב. אני מאחל לכולנו שיהיה טוב, ולפי הניסיון זה הולך להיות טוב. אני אומר לכם, אין בושה בעניין הזה, אין בושה. זה כנראה אחת שהיא מאמינה דגולה בזה, והיא שכתבה גזור ושמור, וככה כאילו לא היה כלום לפני 3 חודשים, ולא היה כישלון טוטלי של כל מגילי הדעות. שוב היא הולכת לאנשים האלה, פקר שוב מככב שם, ואומר, יהיה רע. והיא לוקחת את זה ברצינות, והוא מסביר. יהיה רע בגלל שחוג הדבי וחוג הזה, ופשוט, דברים לא יאומנו. הרי האיש הזה שיקר אותנו לפני 3 חודשים, שמשהו קרה את מפת הכוכבים של ביבי לפרס, ולפי מפת הכוכבים פרס מנצח. הוא אמר את זה לפני 3.5 חודשים. איך הולכים אל הבן אדם הזה ולא מזכירים את הדבר הקודם? פשוט, תגידו אתם, לא יאומן. ממש, אני הייתי עורך מעריב, הייתי מפטר אותה. לא בגלל שאלה, לא. אפילו הייתי מאמין באסטרולוגיה, הייתי מפטר אותה. הייתי אומר, זה כישלון מקצועי, דרך. מה את חושבת, שהקוראים שלכם כאלה מטומטמים? יפה אמרתי. אז בעזרת השם יהיה טוב. אני גם לא בטוח, כמו שתדעו, אין לי כוכבים ואין לי כלום, אבל זה ערב ראש השנה, מברכים בשנה טובה, לא? מתפללים ומייחלים שיהיה טוב. ומשמידש גם את ראש השנה, להתפלל על שם ולדעת שלא עוברי השמיים ולא אסטרולוגים ולא מקובלים, שום אדם לא יתברך, אלא אם שם גילה סודו לעבודה ולמדעים, ואין איתנו נביא. שום אדם לא יודע את מה שיהיה. אף אחד לא ידע לפני שנה מה עומד לקרות בשנה הזאת. יתראו כמה דברים די מרעישים, הייתי אומר. איש לא צפה את זה, שום אסטרולוג ושום חוזה ושום נומרולוג או כל הכללות האלה. איש לא צפה את מה שיהיה בשנה הזאת, איש לא יודע לצפות את מה שיהיה בשנה הבאה, כי העתיד בחיק, הנביאים שאינם, הקדוש ברוך הוא שמנהל את העתיד ויודע את העתיד וגם קובע את העתיד. ובין השאר הוא קובע את זה לפי מה שאנחנו נעשה עכשיו בראש השנה, בעשרת ימי תשובה וביום כיפור. אז הכל פתוח, הכל פתוח, הכל תלוי בנו, בעם ישראל, בבחירה חופשית, ולא בשום גורם שמאלץ את הקדוש ברוך הוא לפעול על פי שטויות של כל מיני אידיוטים. זה היה אם עוד לא השתכנעת מה שאומרים קודמים לצורת עלי דרך פינת האסטרולוגיה שלנו. עכשיו נחזור לעניין. איך פתאום ככה הבריק לי. ואל תחשבו שאני צריך להתנצל, שאני קורא את הדברים האלה בעיתון. חס וחלילה, אני מעולם לא הסתכלתי בפינה הזאת, אבל מה? באים אליי עכשיו אנשים, אחרי שאני דיברתי על זה בפרשת שופטים, נתתי בשיעור בקיבוץ, כולם באים אליי, קראת מה שאמרו הברזל? הם כתבו שיהיה רע. אמרתי, מי, מה, מו? תראו לי, הנה, תראה מה הם כותבים. טוב, אז אני יודע, עכשיו אני יודע. נחזור לבעל אחרון. שאלנו, מה פשר שינוי שחל במצב רוחו של שאול מפסקה א' לפסקה ב'? והתשובה היא, שלשאול הולך קלט, מה שנקרא. מה פירוש? פסקה א' לא רק רואה את הפלישתים וחרד, אלא הוא גם מנסה לברר את העתיד ונכשל פעם אחר פעם. כמה פעמים הוא נכשל? בשלוש שיטות. יש שם מבנה, אני רומז אלה שיודעי חן, מבנה של 3 ו-4. נקרא את זה. לא, תשימו לב לחזרה הסגנונית. וישאל שאול באדוני, ולא ענה הוא אדוני, גם בחלומות, גם באורים, גם בנביאים, שלוש ועל ארבע, והחוליה הרביעית, ויום הם שאולה ובקשו לי יש את בעלת חור. המתח לא פעד, כי או ימצאו או לא ימצאו, ואם ימצאו או שהיא תסכים או שהיא לא תסכים, ואם היא תסכים או שהיא תצליח לעלות באוב או שהיא לא תצליח לעלות אום באוב, של שמואל באוב. מלא מתח. נראה, הוא הגיע, מצא אותה פשוט, הגיע אליה, שכנע אותה, היא מעלה באוב והיא מצליחה. מה יותר טוב מזה? עצם העובדה שהתוכנית של שאול והשאיפה שלו מתממשת מכניסה אותו לאיזו תחושה חיובית. אז בסך הכל הוא כן מצליח לברר את העתיד, אז הוא ידע את העתיד. הוא לא יודע מה הוא ידע, אבל הוא לא יודע מה הוא תאר לעצמו, אבל תמיד אדם הוא אופטימי. והנה זה שעכשיו הולך לו אחרי הכישלונות של פסקה א' הולך לו בפסקה ב', זה מחזק את רוחו. עכשיו הוא ידע, עוד רגע הוא ידע את העתיד, וכשהוא ידע את העתיד, הוא ידע איך להתארגן לקראת העתיד. חלק מהסיבה שאנשים רוצים לדעת את העתיד, זה לא רק לשחרר את עצמם ממועקת חוסר הוודאות, אלא גם כדי להתכונן. אם אומרים לאדם, תראה, בחודש זה וזה הכוכבים אומרים שהעסקים לא ילכו טוב, אל תעסק עם כסף. אז אתה כבר מוגן מבחינה שלהם. אז שאול כבר מרגיש שמתחיל ללכת לטוב. זאת כמובן אשליה. ולכן כל היתרון הפסיכולוגי של שאול פה ביחס לאלף ובית ביחס לאלף זה יתרון מדומה. אם הוא היה יודע באמת מה הולך לשמוע, הוא לא היה כל כך מאושש וכל כך מלא ביטחון, לא מלא, אבל די בטוח יחסית בפסקה הזאת. ומי רומז לו שלא הולך להיות לו טוב, שהידיעת העתיד לא תהיטיב עמו אלא תרע עמו? מי? בעלת האור, שכשהיא מגלה את זהותו היא זועקת, והוא מוצא בעצמו כוחות להרגיע אותה ולומר לה אל תראי. מי אומר אל תראי? מישהו בעצמו ירא? הוא הפסיק להיות ירא. אבל יש כאן עוד נקודה פרשו, אתה הולך לדבר, להגיב על הדברים האלה ממש או להתנות אותנו לסמטה? בבקשה, נו. לא אכפת לו, אז בשמע הוא מתורח בלילה הזה.
לא, לא אכפת לו למצוא מאורע,
אני מסכים, אכפת לו לדעת, כי אדם חושב שגם אם יהיה רע אז הוא ידע להתגונן קצת נגד הרע, הוא יוכל למעט אותו. כלומר עצם היציאה, יש בחכמי ימי הביניים אמרו, אין שמחה, גם שאני לא יודע מה מקורות, אין שמחה כהתרת הספקות. העובדה שהספקות הולכים להיות מותרים, הוא יודע עכשיו שהכל מצליח ועוד מעט יתירו לו את ספקותיו, היא עצמה מרגיעה. אם הוא היה יודע מה יאמר לו, זה לא היה ככה, אבל הוא לא יודע. אז הוא אומר, או שיהיה טוב, או שיהיה רע, אבל אם יהיה רע, אז אני גם יודע להתארגן לקראתו, הוא לא יודע כמה רע זה יהיה. אבל רומזים לו, והוא לא נרמז. האישה רומזת לו, הוא לא נרמז. יש עוד נקודה אחת, עוד נקודה אחת, שהייתי רוצה להסביר אותה, והיא מאוד עדינה מבחינה פסיכולוגית. שאול מתחפש. השורש חפוס קשור לשורש חפוש, וחז"ל אומרים פה בויקרא רבה, אל תקרי ויתחפש שאול אלא ויתחפש שאול שנעשה חופשי מן המלכות. כלומר המעשה הזה של התחפשות במישור העלילתי הפשוט הוא ברור. למה הוא מתחפש? כדי שבעלת האוב לא תכיר אותו, כי אחרת היא לא תסכים לשתף איתו פעולה. זה במישור הטכני של העלילה. אבל במישור הפסיכולוגי הפנימי של העלילה, כל אדם בתנ״ך וגם מחוץ לתנ״ך שמתחפש רוצה לגרוע מעצמו, רוצה להיכנס לזהות שאולה ובדויה. זה היסוד שתחפושת במקרא, גם כשיש לה הסבר רציונלי פשוט ולא צריך לחפור לשורש הפסיכולוגיה של המתחפש, תמיד יש לזה גם איזה סעיף פסיכולוגי. הפעם האחרת שמצאנו מלך שמתחפש זה אחד זה, אחאב. למה אחאב מתחפש? שוב יש שם שני הסברים, והמפרשים נחלקו. ההסבר הרציונלי הוא שאחאב יודע שמחפשים אותו, כמו שבאמת הפקודה של בן הדד באותה מלחמה ברמות גלעד הייתה תעזבו את כל החיילים, תחפשו רק את אחאב, אותו תרבו. כך הייתה פקודה של בן אדם. אז ממילא, כהתגוננות בפני פקודה כזאת, שאומנם לא הייתה ידועה לאחאב, אבל הוא יכול היה לשער את קיומה של הפקודה הזאת, הוא מתחפש לחייל פשוט, שלא יכירו בו שהוא המלך. אבל מה קדם לאותה עלייה לרמות גלעד, אתם זוכרים? נבואתו של מיכאל ובנימלה, שמה הוא אומר? אם אתה עולה למלחמה, אתה לא תחזור משם. ראיתי את עם ישראל כצאן אשר אין להם רועה, והשם שואל, איפה הרועה? הרועה מת. אז שהצאן יחזור הביתה לבד בשלום, אבל הרועה לא יחזור. אומר אחאב, אוקיי, אז אני אתחפש במקום לרועה, לחייל פשוט. וכך, אם יש לחשוש לנבואתו של מיכאל ובנימלה, על מי נאמרה נבואתו? על אחאב. אני עכשיו אדם פשוט, אז עליו, זה לא נאמר. כך חושב אחאב. והנה עוד דוגמה למלך שההתחפשות שלו לאדם פשוט היא ניסיון לברוח מהזהות המלכותית שלו כדי שהגורל של מלך שעומד למות במלחמה לא יחול עליו, הן במישור המעשי הפרקטי והן במישור המיסטי, הוא רוצה לברוח מהנבואה של מיכאל ובנימלה, וכמובן זה לא עובד. גם שאול, שהוא נמצא בבגדים של אדם פשוט, והסיר מעליו את הכתר, והסיר מעליו את תפארת בגדי המלוכה, גם שאול מגיע. כי העול הגדול, רבותיי, שלא חש את העול הזה, לא יכול להגיד. אני לא מבין למה שיוצאים להיות חשובים שלה. מה יש להם ברור? באמת לא מבין. איזה אחריות רובצת על כתפיו של מנהיג של מדינה, בייחוד מדינה שעומדת בקשרי מלחמה עם אויביה. הרי זה שגעון. הרי אדם נורמלי, סביר, היו מניחים עליו עול של מדינה כמו מדינת ישראל, הוא היה צריך להתקפל ולהתקמת כמו דף נייר ברוב כובד העול. מי רוצה את העול הזה? הרי זה היה צריך להיות עניין שדורשים מתנדבים לזה ולא ימצא אחד במיליון שירצה להיות ראש ממשלה. וכולם קופצים, ברק, רמון, זה, כולם רוצים להיות ראש ממשלה. מה יש להם? שוגעים? זה עול היום. אם מי להיות נשיא ארצות הברית, לא זה קצת כבוד, וגם האחריות היא לא כל כך נוראה, סך הכל מדינה שנעים לחיות בה. להיות ראש ממשלה בישראל? מה אתם צוחקים? מה? מה לא נעים? נעים מאוד, אבל לא להיות ראש ממשלה. וכל מי שהולך לזה הוא אדם חשוב בעיניי. משהו לא נורמלי אצלו, משהו באמת, הצמאון לכוח ולשלטון מעביר את האדם על דעתו עד כדי כך שהוא מוכן ליטול על עצמו ברצון את האחריות לעם ולמדינה במצב קריטי. פשוט משהו משובש במהלכים. אידיאליסטים. אידיאליסטים כולם. זאת אומרת, לא חשבתי. האמת היא שאני לא פוסל את זה לגמרי. יכול, האדם הוא יצור מאוד מורכב, וצמאון לשלטון, לכבוד ולכל מיני ערכים מגושרים ובסים יכול לדור בתקיפה אחת עם אידיאליזם, באמת. והוא כמובן מדבר בשם האידיאליזם ואולי אתה לא מאמין בזה. למרות שיש לו תערובת מגונה של כל מיני מניעים שפלים עם מניעים מצדדים. האדם הוא יצור מאוד מאוד מעניין מרתק עליו. עכשיו נחזור לענייננו. שאול, חרדתו של שאול רבותיי, זה לא מיותר מה שאמרנו, חרדתו של שאול מהפלישתים וממה שעומד לקרות היא חרדה של מנהיג, של מלך, שכל העול רובץ על כתפיו, שהוא יודע שהוא הולך פה למהלך שעלול להביא אסון על עמו, על ארצו, על עצמו ועל משפחתו, אבל עצמו ומשפחתו זה קטן לעומת ההיקף הלאומי שיכול להיות שהוא הולך אליו מבחינת האסון. איזה דבר נורא. תראי בשביל זה שבגדים של אזרח פשוט עוזב את שדה המערכה, לא נמצא במפקדה, לא רואה את הפלישתים לנגד עיניו, וגם את עצמו הוא רואה עכשיו לא כמלך אלא כאדם פשוט, כי הוא נכנס לזהות אחרת, הוא נרגע. אבל הכל רמאות, כמו שההתחפשות הזאת היא רמאות והאשליה, וכי יעזור לו לשם שהוא ילבש בגדים אחרים, אז באמת האחריות לא תהיה נוטלת עליו מרגע זה. זאת אשליה. אז יש כאן צירוף של שתי אשליות מסוכנות. האשליה אחת זה שההתחפשות היא באמת מנוס מאחריות לאומית כמלך לעם ישראל, והאשליה של ידיעת העתיד הצלחת בירור העתיד תקדם אותו באיזושהי צורה. שתי אשליות נוראות הופכות את שאול לקצת יותר רגוע בפסקה השנייה, לקצת יותר עם ביטחון עצמי בפסקה הזאת. שתיהן לא נכונות. כאמור, השאלה הראשונה כבר כאן מתנפצת, זהותו מתגלה, אבל זה לא מפריע לו, והשאלה השנייה, ביחס לידיעת העתיד, נרמז לו שידיעת העתיד לא צופנת לו טובה בתגובתה של אשת בעלת עוד שמגיבה כמו שהוא הגיב קודם, אבל הוא גם את זה לא מגיב. בקיצור, גם אבן של שופים. זה מה שנכון להגיד בפסקה ב'. זה לא בדיוק בין אבן, זה לא בין שופים. אבל זה הביטוי שבא להביע את זה שאדם יכול לשפר את מצב רוחו מתוך האחזות עיקשת באשליות שאין להם על מה לסמוך. זה מה שקורה פה בפסקה השנייה. אנחנו ממשיכים הלאה, רבותיי. מה, הוא רונן, אבל...
אני חושב
שמה שהיא בפסקה השנייה זה יותר מזה. הגילוי
העתיד
נהפך אצל שאול מאמצעי למטרה. זה מה שקורה בפסקה השנייה. אתה צריך להוכיח. אני מסכים איתך במובן מסוים, שזה הופך אצלו למטרה שכשהיא מתגשמת אז זה כבר משפר את מצבו. אבל הסברתי גם למה, כי גילוי העתיד בדרך כלל הוא בין לטב, בין למוטב, הוא עדיף מאשר החרדה של אי הוודאות. אז זה לא שזה הופך באמת למטרה, כי באמת זה נכון. אדם יכול, אם יהיה טוב, אז ודאי טוב, אם יהיה רע, אז הוא יוכל להתכונן לקראת
הרע. הוא יודע שיהיה רע, אבל הוא גם בהמשך שבעצם לא חושבים פעולה כהכנה לקראת הרע. הוא יודע שיהיה רע עוד...
תכף, תכף, תמתין. מה קרה? תורנים. עכשיו רבותיי, אנחנו בררנו עד עכשיו את הניגוד בין פסקה א' לפסקה ב', שהוא ניגוד בשני מובנים, שלושה מובנים. כישלון בבירור העתיד לעומת התחלת ההצלחה של בירור העתיד, התחפשות לעומת גילוי המתחפש בזהותו, וחרדה לעומת מתינות, או איך נקרא לזה, שלווה יחסית, או ביטחון יחסי יחסית מאשר על פסקה. כל זה כתוב לכם אגב בדף, בפסוקים שהבאתי, ואתם אנחנו תרגמנו אותם. עכשיו נראה מה קורה בין פסקה ב' לפסקה ג'. כאן סוף סוף, לא רק שההצלחה היא בטכניקה של גילוי העתיד, אלא במהות, מה שנסתר משאול, בפסקות א' ב', סוף סוף מתגלה פה ואומרים לו מה יהיה מחר. נו, אז מה יתברר? מה? יתברר העתיד, ומה יתברר מבירור העתיד? שיהיה כל כך גרוע, שזה בכלל לא היה בקנה מידה של שאול. אין עצה ואין תמונה, זה כל כך גרוע שאי אפשר להתגונן. זה גרוע הרבה יותר מכל... הגרוע ביותר יקרה. מה הגרוע ביותר? הוא ימות. גם הבנים ימותו. גם עם ישראל ינגף בחרב ויוכה מכה רבה. לא יכול להיות יותר גרוע מזה. ועוד נקודה. יש אפשרות להימלט מהעניין הזה? לא. מי מדבר איתו? שמואל הנביא. הוא לא אומר לו, תנאי, אם כך, אז יהיה כך. אך יהיה. מחר אתה ובניך עימי. מה הכוונה עימי? נורא. ואין מנוס! ואין מה לעשות! והנה תגובתו של שאול. שאול שומע. בהתחלה הוא מסביר את עצמו למה הוא בכלל קרא לשמואל, ובזה הוא מקשר את עצמו לתקדים של א'. הוא חוזר ומספר מה היה ב-א', כלומר, מה?
הוא ניסה
ולא הצליח, ולכן הוא קרא עכשיו לשמואל והרגיז אותו והעלה אותו מבטן האדמה, אני יודע, לא יודע, שאתם... אז זה מה שמקשר את א' ואת ג', אבל מה מקשר עוד את א' ואת ג' ומה יוצר ניגוד בין ג' וב'? שאול חוזר לחרדה. וכמו שנאמר ב-א' על שאול, בפסוק, איזה פסוק? ו', לא ו', ה', וירא ויחרד ליבו מאוד. מה נאמר בתגובה של שאול על מה שהוא שמע מדברי שמואל? מה? פסוק כ? וימהר שאול ויפלם לו קומתו וירא מאוד מגדרי שמואל כי לא אכלך לו גלם ו... וירא מאוד מגדרי שמואל, הוא חוזר למצב הנפשי של א', ואיך מובא הניגוד בין ג' לב' במצב נפשו של שאול? אתם שומעים להם מה קורה פה, יש לנו כאן התחלפות במצב רוח. שאול התחיל בחרדה, עבר לביטחון ולשעננות מסוימת, הוא חוזר לחרדה עמוקה מאוד, הרבה יותר. למה הרבה יותר באמת? תוכיחו שזה הרבה יותר. ויראה מאוד כתוב גם שם מאוד. הוא מאבד את השתונות. כאן היה לו עוד כוח, ליזוג, לפעול. היה לו איזו תקווה שהוא יגלה את העתיד ויוכל להתכונן לקראתו, ושאולי בכלל העתיד מבטיח טובו. כאן הוא יש לו כוח לחפש, לתת הוראות, ללכת כל הלילה עד אין דור. כאן אין לו כוח, הוא נופל מלא קומתו ארצה, משתתח, חסר אונים. וכאן מתגלה שהוא בצום כל הזמן, והצום משפיע, והפסיכולוגיה והכל, זה זוועה, רחמים, על שאול בסוף פסקה ג'. אבל זה העמקת מה שקרה באלף בג', אבל כמו שאמרנו, ג' גם הפוך לב', כי בב' יש לו מצב של שעננות נפשית. איפה זה, הניגוד הזה מובע? אתם יכולים להסתכל בדף ולראות. מה? לא, לא. מה כתוב בדף? הניגוד בין ב' וג'. סיום פסקה ב' ויקוד אפיים ארצה וישתחו, סיום פסקה ג' ויפול מלא קומתו ארצה. לכאורה זה אותו דבר, אבל זה דרך של התנ"ך להמחיש לך את הפער הגדול בין ב' לג', כי בב' כתוב ויפול אפיים ארצה וישתחו, שזה מה בא להביע? הבעת כבוד של אדם שדווקא שולט על עצמו, שולט על תנועותיו, יודע מה לעשות בזמן ובמקום הנכון. לעומת זאת, התגובה שלו בסוף פסקה ג' ויפול מלא קומתו ארצה, זאת לא תגובה של מתן כבוד, או לא תגובה מתוכננת בכלל, זאת התמוטטות. ובזה התנ"ך רוצה להראות לך כמה השתנה מצבו של שאול, התהפך משאול שיודע לתת כבוד בצורה מחושבת לרבו, לשאול ששומע את דבר רבו ומתמוטט. ואתה מגיע לפסוקים האלה ורוצה לבכות ממש. ומהר שאול, וכל מלוא קומתו ארצה, ואני מזכיר לכם שמלוא קומתו, שאול היה משכמו גבוה, משכמו ומעלה מכל העם. תתארו לעצמכם 1.90 מטר, 2 מטר, מתמוטטים בכל רעש של הרצפה. מלך! מלך בגובה כזה מתמוטט כולו, וכל מלוא קומתו ארצה, ויראה מאוד מדברי שאול, גם כוח לא היה בו, כי לא אכל לחם כל היום וכל הלילה. ואז באה פסקה ד'. פסקה ד' מחזירה אותנו לקומניות. מחזירה אותנו לתחושת ביטחון. מחזירה אותנו לשלווה יחסית. ולכן בצבע כחול, ולכן היא מחזירה את פסקה ב'. אבל לא מאותן סיבות. לא מהסיבות שהיה לשאול כאן איזה תחושת רווחה זמנית. יש לשאול תחושת קומניות פה בפסקה האחרונה. פה הכל היה בפסקה ב', כל תחושת השעננות והביטחון הייתה מדומה ומבוססת על טעות ועל אשליה אופטית, על שקר, על ניסיון לברוח, לטשטש את הזהות, להתעלם ממה שצפון בחיק העתיד ולקוות לטוב באופן עיוור ולא לא, לא חכם. ואילו פה שאול פקוח עיניים ויודע את העתיד, ואף על פי כן קם מן הרצפה, מתיישב, אוכל, סועד את ליבו, לוקח את נעריו וחוזר בדרך ההפוכה חזרה לגלבוע. זאת כבר לא אותה תחושת חוסר אונים, התמוטטות מוחלטת של סוף פסקה ג'. זאת גם לא אדישות. לא, התגברות, התגברות מתוך עיניים פקוחות, מתוך ידיעה מה באמת עומד לקרות, מתוך קבלת הדין, מתוך השלמה. זאת לא אדישות, זאת מידה עצומה. ושוב, לפנינו ניגוד בין פסקה ד' לפסקה ג', ניגוד שהוא קודם כל במצב רוחו של שאול. התמוטטות גמורה, דברי שמואל הנוראים, מביאים את שאול התמוטטות גמורה בפסקה ג', ודברי בעלת האור בפסקה ד', והיא כל הקרדיט הוא לבעלת האור, גם הנערים קצת, אבל כאן דברי בעלת האור יוצרים אצל שאול סיטואציה של פקימה, התעשתות ונכונות להמשיך בדרך. איפה אנחנו מוצאים את הניגוד הזה בין פסקה ד' לפסקה ג'? שוב אתם מוזמנים לעיין בדעה, לעומת פסוקה ויפול מלוא קומתו ארצה בפסקה ג', אנחנו רוצים בפסקה ד', ויקום מהארץ. לעומת כוח לא היה בו, אנחנו מוצאים בדברי בעלת האור, והיא בך כוח. לעומת לא אכל לחם כל היום וכל הלילה, אנחנו מוצאים בדברי בעלת האור, ועשימה לפניך פת לחם ואכול, ואכן כתוב שהוא אכל, קם מן הארץ, אכל, חזר כוחו, ואז הוא חוזר אל שדה המערכה, והדיעה ברורה לאן הוא הולך. התעשתות, ביטחון, זה פסקה ד', אבל לא של שקר, וכאן הניגוד בין ד' לב'. בב' גם היה דבר כזה, אבל בב' זה היה מבוסס על אשליה ועל שקר, בד' זה מבוסס על אמת, על ביטחון, על נטילת אחריות. גם מערכת היחסים בין שאול ובעלת האור, שהם הנידונים בשתי הפסקאות הכחולות, היא מערכת יחסים הפוכה. כאן שאול מרגיע את בעלת האור החרדה, וכאן בעלת האור מרגיעה את שאול החרד. ובאותן מילים, זה הציטוט של אסמכתא בדברי בעלת האור. כאן היא אומרת, אני הייתי חרדה ושמעתי בקולך ועשיתי מה שביקשת. עכשיו שאתה חרד, תשמע בקולי ותעשה מה שאני מבקשת. וככה תסתכלו שוב בדף. הנה שמעה שפחתך בקולך ועשים נפשי בכפי. ואתה, שמע נא גם אתה בקול שפחתך ואשימה לפניך פת לחם. הסיטואציות מתהפכות, אבל המילים הן אותן מילים. שמיעה בקול, השאלה מי שומע בקול מי, והפועל לשים. אלא שהפועל לשים נראה מזייף קצת. ושם זה היה ואשימה נפשי בכפי. מה הכוונה שלה? הסתכנתי, למרות ש... למה הסתכנת? עלולים להרוג אותה על המעשה הזה. היא עוד לא יודעת שזה שאול. וכאן היא אומרת, ואשימה לפניך פת לחם. השימוש בשורש לשים בשני משפטים צמודים, בהקשרים שונים, מרמזים לזה שצריך לחשוב למה היא אומרת, מה היא מתכוונת כשהיא אומרת ואשימה לפניך פת לחם. איך זה מתקשר למקרה ההפוך של ואשימה נפשי בכפי? מי ייתן לנו פירוש ויאיר את עינינו, כן? תגיד לי, באמת, אתה חושב שהיא מפחדת שהוא יערוד אותה? לפנינו היא דשמה מקלאסית. השוחד, האישה הזאת, תאמין לי, צדקת לי. נכון, בעלה טוב, אבל צדקת, בעלה טוב צדקת. מה השוחד? איך אפשר לא לאהוב את ההתנהגות שלה פה? איך אפשר לא להרגיש בגדולת הנפש, בדאגה האימהית שלה? איך אפשר? תחו עיניכם לראות, זאת אישה נעצרת. אז מה? מה היא מתכוונת כשאומרת, אני שמתי נפשי בכפי ואתה אשים לך אוכל? ועם השימה מול שימה, כן? למה? היא עכשיו יודעת שהוא שאול, היא יודעת שהוא מלך, היא גם יודעת מה הוא שמע כנראה. והיא מבינה את ההתמוטטות שלו, והיא רוצה לעודד אותו ולאושש אותו, כי היא יודעת שאין ברירה. הוא צריך לשים את נפשו בכפו ולחזור אל ניהול המערכה. כי אין דבר יותר גרוע מאשר כשהמערכה תפתח ובראשה אין מלך. אתם לא עברתם מלחמה כמו מלחמת יום כיפור, אז מה שאני אומר לכם זה לא מובן. הייתה עוד מלחמה שאומרים שראש הצבא לא תתקן בה, אבל זה נעזור לשום כבודו. אני מדבר על מלחמת יום כיפור. מלחמת יום כיפור, לא רק שתפסו אותנו מופתעים, ולא רק שהיה אסון גדול לאומי, אלא שלא התברר שלפחות בפיקוד דרום לא היה מפקד תפקד. וכנראה גם הרמטכ"ל לא ברור על כאן הוא תפקד. והיה בחשוי, אין דבר גרוע יותר למערכה שבה אתה מנוצח, כמו שאנחנו לצערנו במידה מסוימת נוצחנו לפני 23 שנה. אין דבר יותר גרוע מאשר שהמערכה הזאת גם אין לה מנהל. ניהול המערכה מקטין את הנזקים גם אם נגזר לך להיות מנוצח. לעומת, תארו לעצמכם ששאול היה מת, בורח, מתעלה, מאבד את שפיות דעתו, מאבד את הכרתו, נופל למחלה, ולא היה חוזר, היה נשאר. אתם יודעים מה היה קורה? איזה טבח נורא, איזה התפרקות מוחלטת של כל הצבא הישראלי. עוד בטרם קרב, דמורליזציה. זה מה שהיה צריך רגע. ועל כן, אשת בעלת אוב, שהיא אישה פיקחית מאוד, מבינה שחובתה לקומם את שאול מהרצפה ולשלוח אותו אל גורלו למען עם ישראל. אתם שומעים? ולכן היא עושה ואומרת, אני אשים לך עכשיו אוכל ואני מתחננת לפניך שתאכל. אני שמתי את נפשי בכפי ואני שמה לך אוכל כדי שאתה תשים את נפשך. שמעתי מה אמרו לך, אני יודעת, אין ברירה עליך לקום ולחזור למפלסי הקרב, כי אין מי שינהל אותו בלעדיך. אתה המלך ועליך, על כתפיך מונחת האחריות. זה פשר ועשים הנפשי בכפי, וזה פשר ועשים על לפניך פת לכת כדי שאתה תשים את נפשך בכפך. אני הסתכנתי למענך, עכשיו אתה תסתכל למעני ולמען כל עם ישראל. זה פשר דבריה פה. אין דבר... מלחמה יכולה להיגמר בכישלון מסוים, בניצחון של צד אחד, אבל ניצחון שהוא לא משנה את כללי המשחק הלאומיים. הנה מלחמת יום כיפור. מלחמת יום כיפור הסתיימה... אמרתי לכם שאנחנו ניצלנו, אבל למעשה הערבים ניצחו את המלחמה הזאת. אבל זה לא היה ניצחון שפירק את מדינת ישראל. זה היה ניצחון שיצר איזשהו סטטוס קוו חדש במזרח התיכון. זאת הייתה אגב הכוונה של הערבים, ואת זה הם השיגו מלא. מה שהם תכננו, את זה הם קיבלו. הם רצו לזעזע את הקיפאון ולהחזיר לעצמם את האדמות שלהם. ולפחות לגבי סאדאת זה מה שהוא קיבל כתוצאה ממלחמת יום כיפור, שלא היו ספקות פה, לא שלום ולא בטיח. רק מלחמת יום כיפור החזירה לו את סיני, ההצלחה שלו. הוא הצליח הצלחה חלקית שגרמה לתזוזה המדינית, ובסוף הוא קיבל את חצי סיני. זה מה שהוא רוצה. עכשיו, ברגע שעם מתפורר, אז אין יותר איזה סטטוס קוו או שינויים קלים במאזן, אלא יש שינוי כל החוקים. לאן זה היה מחזיר אותנו? למצב שבו נציבי פלישתים יושבים על גב ההר, כמו שהיה בתחילת ספר שמואל. זה היה איבוד העצמאות, איבוד העצמאות הלאומית, ביטול הממלכה, אסון כבד ביותר, זה מה שעמד על הפרק. מה שקרה היה רק חצי. אם לא היה בכלל מי שיעמוד בפרץ והייתה התפוררות מוחלטת, באמת בלי מלחמה. הפלישתים היו ישר משתלטים, מסרקים את מנגנוני המדינה של העברים, של הישראלים, מושיבים נציבים על כל גבעה רמה, וזהו, ועם ישראל מאבד את עצמאותו למי יודע לכמה דורות. אז אתה אומר, זה יותר טוב אולי מאשר להילחם ולהתקשל ולהשאיר את מישהו חצי. אני אסבר את זה. מה הם עשו בסוף? אחרי המערכה פה? אנחנו נגיע לזה, נדבר, אבל זה לא בדיוק מה שקרה. היה משהו דומה לזה, אבל זה יכול להיות עוד יותר דומה. עכשיו רבותיי, אז הסברתי למה בעלת הרוב כל כך דואגת לשאול. היא לא דואגת לו רק בתור אדם, היא דואגת לו בתור מלך, היא דואגת לו בתור מנהיג שחייב לעמוד במערכה ויודעת את זה. והיא שולחת אותו ומעודדת אותו. היא לא אומרת לו, אני שולחת אותך למערכה, כי זה דבר מפחיד ומרגיל, אבל היא מעודדת אותו בצורה מאוד אנושית, מאוד חמה, מאוד נוגעת ללב. היא מצליחה, ושאול קם מהארץ, ואוכל, ועולה. עכשיו, אז דיברנו על הניגוד שבין פסקה ד' לפסקה ג', דיברנו? כן? דיברנו, כאן הוא נופל על הארץ, מלא קומתו כמו קם מהארץ. כאן הוא צם כל היום של הלילה, כאן הוא אוכל. כאן הוא בהלם, כאן הוא פועל בצלילות הדעת. אז זה הניגוד זה... תשמע, הפכפך דרך, אני חוזר את השעון. מה שקורה פה לשעון זה זיגזג. עליות, ירידות ועליות, ירידות ועליות. ומה דיברנו על, על, על היחס בין ד' לב', דיברנו. מה הניגוד בין ד' לב'? הניגוד מסוג אחר לגמרי. אשליה לעומת פיכחון. יופי. עכשיו בואו נדבר על ד' לעומת א'. כי אמרנו שיש ניגוד בין א' לב', בין ב' לג', בין ג' לד' ובין ד' לא'. מה הניגוד בין פסקה ד' לפסקה א'? באיזה ממד הוא נמצא הניגוד בין שתי הפסקאות האלה? הגיאוגרפי כמובן. דהיינו, כאן הוא הולך בלילה ומגיע לבעלת האור, מגלבוע לעין דור, וכאן הוא חוזר, סליחה, בפסקה א', ובפסקה ד', הוא חוזר מעין דור לגלבוע, מעין דור לגלבוע, אותה דרך, עם אותם נערים, באותו לילה, באותו לילה. עכשיו תזכרו כלל שאמרתי את זה כבר כמה פעמים בשיעורי התנ"ך. חזרה על העקבות בתנ"ך, פירושה ביטול ההליכה. לא רק בתנ"ך, אלא גם במנהגי ישראל עד היום הזה. אדם שהלך ורוצה לשמור את הישג הליכתו, חוזר בדרך אחרת, כמו שאנחנו עושים בעלייה לתורה. אדם שחוזר על עקבותיו בדיוק באותה דרך שהוא הלך בה הוא חוזר, וככל שהחזרה היא גם בתנאים דומים, הוא בעצם מוחק את ההליכה. כמו אצל אברהם שהוא חוזר ממצרים בדיוק באותה דרך עד בית אל. הוא רוצה למחוק את ירידתו למצרים. לעומת זאת, בני ישראל שיצאו ממצרים הצטברו לא לשוב בדרך הזה עוד, כדי לא לבטא בזה באופן סיבי איזה אפשרות של חזרה למצרים. שיבה על העקבות היא ביטול הישג ההליכה. וכשמסופר על מישהו בתנ"ך שהוא הלך וחזר בדיוק באותה דרך באותו זמן, זאת עדות ברורה לכוונה להביע בזה משהו. ועכשיו מה רוצים להביע פה? אז בואו נקרא את הפסוקים. הפסוק הראשון, הפסוק שמסיים את פסקה א' זה וילך הוא שני אנשים עמו ויבואו אל האישה לילה, בסוף פסקה א', בסוף הסיפור ויאכלו ויאכלו ויקומו וילכו בלילה ההוא. אותו לילה הליכות הפוכות, כיוונים הפוכים. אותם אנשים, שאול ועבדיו. אבל מה נשתנה בין ההליכה הראשונה להליכה האחרונה? מה נשתנה? אז הוא לא יודע ועכשיו הוא יודע. עוד. אז הוא תחפש, ועכשיו הוא כבר לא מחופש. אני לא יודע מה הוא לבש, אבל זה לא חשוב. וזהותו, הוא הולך בידיעה שהוא מלך וכולם יודעים, זה האישה ידעה, גינו את זהותו. כאן הוא מתחפש מן המלכות, מתחפש מן המלכות, מתחפש מן המלכות. מנסה לברוח מזהותו, מנסה לברוח מאחריותו הלאומית כמנהיג. כאן הוא שוגה, הולך לשגות באשליות, שאולי העתיד ייטיב איתו. וכאן הוא חוזר בתור מלך. בידיעה ברורה מה צפוי בחטאתי ומתוך נטיית אחריות. הוא הולך לקראת גורלו, אמר בפיכחון, באחריות, בידיעה ובהשלמה. ובכך הוא מבטל את ההליכה הראשונה בו. למה הוא מבטל אותה? כי ההליכה הראשונה הייתה ניסיון לברוח, להשלות את עצמו, להתחפש, להיות אופטימי ולחשוב על איזה עתיד שהוא יוכל להתגונן מפניו או שבכלל יהיה עתיד טוב. הכל היה שקרי בהליכה הזאת. והיא הוא בהליכה מסיימת באותו לילה בכיוון הפוך, הוא מוחק את הפרשה הזאת והולך אל גורלו, לעמוד לגורלו בקץ הימים ומחר אתה הוא בנך ימים. אב הוא גודל ישר. אב הוא גודל לאיש שידע מה צפוי לו ביום המחר והלך זיקוף קומה לקראת גורל לנורא הזה. לא אני אומר את דבר הזה. אנחנו כאן חשפנו לפי דעתי את מטרת הפרק. מטרת הפרק זה להצדיע הצדעה אדונה לשאולים. בנסיבות לא פשוטות. בנסיבות שלא לא, לא קלות גם מבחינה דתית, על האור, סיפור קצת מנוחלט. מבוזה. אבל מתוך הביזיון הזה, מתנער לו המלך שאול מלוא קומתו, והוא שוב חוזר להיות גבוה משכמו ומעלה מכל עם ישראל. ומתוך ידיעה שהוא ובניו הולכים למות למחרת, הוא הולך להתייצב על משמרתו כמלך, כמפקד הצבא. הוא אוכל לשם כך, שובר את הצום, אין עוד למה לצום. עכשיו צריך להתחזק לקראת המלחמה. איזה גבורה נפשית. איזה עיניים פקוחות. אדם שרואה את המוות מול עיניו, ובלא להחאף הוא הולך לקראת מותו. לא אני אומר את זה. ולא חז"ל אומרים. ולא רק שחז"ל אומרים את זה, אלא הם שמים את הדברים האלה ישר בפיו של הקדוש ברוך הוא. על הפסוק, ויפול מלוא קומתו ארצה, כשנפל שאול מלוא קומתו ארצה, אמרו לו אבנר והנשא, שחז"ל מביאים אותם עם שני הנערים, מה אמר לך שמואל? אין לה שום דבר. אמר להם, אמר לי למחר אני נחית לקרב ונוצח, מחר אני יורד לקרב ונוצח. כי הוא יודע את האמת, הוא לא צריך לשפט אחרים בידיעה של האמת, כי זה אפילו לא לפעול. ולא עוד, אלא בניך מתמנים רברובים. לא זו בלבד שאתה מנצח, אלא הבנים שלך עוד יזכו בגדולה. הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת ואמר להם, בואו וראו בריאה שבראתי בעולמי. כנוהג שבעולם אדם הולך לבית המשתה, חתונה, אינו מוליך בניו אמו מפני מרבית העין. כלומר, עין רע, אתם מכירים את הדבר הזה. אתם לא צריכים להכיר, אבל יש אנשים, אני לא הולך עם כל הילדים שלי, חתונה. אנשים יראו, יתחילו להגיד, לדבר, לקנא, יתחילו עין הרע, לא רוצים. וזה אתה רואה שבתקופת חז"ל חששו הרבה לעין הרע, בן בנו, כשבעולם אדם הולך לבית המשתה, אינו מוליך את בניו אמו מפני מרבית העין. וזה יוצא למלחמה ויודע שנהרג ונוטל בניו עמו ושמח על מידת הדין שפוגעת בו. בואו וראו, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, בריאה שבראתי בעולמי. אין אדם כזה. הקדוש ברוך הוא מתגאה במעשה ידיו. תראו את שאול. איזה חריגה אנושית, איזה גבורה אנושית מתגלה בפרק הזה. אמר רבי יהושע בסכנין בשם רבי לוי, ראה לו הקדוש ברוך הוא למשה דור דור ודורשיו, דור דור ושופטיו, דור דור ומלאכיו, הראה לו את שאול ובניו נופלים בחרב. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מלך ראשון שיעמוד על בניך יבקר בחרב? אמר לו, משה, מי אתה אומר? אמור אל הכהנים שהרג, שמתקרבים. כלומר, אותו מדרש, ויקרא רב הפרשה בית קידומני, אותו מדרש, מאזן את התמונה, שלא יהיה אחד צדדים יותר מדי, מצד אחד ראו בריאה שבראתי בעולמי, ראו את גדולת נפשו של שאול, ומצד שני, אם זה ככה, אז איך בכלל הוא, מה קורה פה, איזה צדק? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ומי אתה אומר? הכהנים מקטרגים, דמם של הכהנים בנוב, מקטרג ותובע את הנקמה ואת מותו של שאול בניו. אלה שאלות לא לעניין. עכשיו ככה. הם לעניין, אבל לא לעכשיו. תחשוב. עכשיו אני רוצה עוד קטע שחז"ל מספרים על הדו-שיח שלו עם שמואל. ויקרא רבה פרשה כתבה, שדורשים את הפרק הזה לאורך ולרוחב. קודם כל, איך דרשו חז"ל את מחר אתה ובני חיים? כמו ששמואל זכה בגן עדן, כך גם כך. וכך מפרשים את החז"ל. אמר לו שאול לשמואל, ואם אערוק, מה יקרה אם אני אברח? אתה אומר מחר ונראה, אם אני רוצה לברוח, אמר לו, אם ערקת, את משתזים, אם תברח אתה ניצל. ואם אתה מקבל עליך מידת הדין, מחר אתה ובניך עימי. מהו עימי? אמר רבי יוחנן, עימי במחיצתי. כיוון ששמע את דברי שמואל נתיירא, שנאמר וימהר שאול לא יכול לקרוא אותו ארצה, ראה מאוד לדברי שמואל. כאן חז"ל אנחנו עושים דבר נפלא ביותר. אני חושב שהנקודה הזאת היא הנקודה הכי חשובה ביותר. יש דרך לברוח מפני העתיד. הדרך הזאת שאול התחיל ללכת בה בתחילת הסיפור, ולהתחפש שאול. יש דרך לברוח. ואם הוא יברח, ואם הוא יתחבא, ייכנס לאיזה מחסן, ייתן למלחמה לעבור על פניו, ייתן לעם ישראל להתקשר כישלון מוחץ, ואז הוא יוצא מוכל, הוא בניו. מה יקרה אם הוא יברח? שואל שאול את שמואל. ושמואל אומר לו, אם תברח תנחסן. אבל אם תקבל עליך את מידת הדין ותעמוד בתפקידך ותעמוד לגורלך, מחר אתה ובניך עימי. ושאול נכנס למצוקה גדולה, והנפילה שלו מבטאת את המצוקה. לברוח או לא לברוח? בסיטואציה הזאת זאת שאלה שיכולה להכריע אדם, וזה מה שבאמת קורה לו לשאול. אבל גובר את ההבטחה, מחר אתה ובניך עימי, שזה לא רק הכרזה איומה על מותו של שאול ובניו, אלא זו גם הבטחה לעולם הבא של שאול, ושאול מתפשט ובעזרת בעלת האור הוא קם והולך לתפקידו. אני חושב על איזה אנלוגיה לדבר, לסיפור מודרני שאנחנו מכירים. יש הרבה הבדלות, אבל בכל אופן מה עולה מזה? איזה סיפור מודרני שקשור לשואה, אבל יהודי דגול אחד שעמד בסיטואציה דומה ובחה לנצח ולזכרו נצח לזכות גבורתו. מה? ים שקור. ים שקור שהיה אדם ידוע ומפורסם בעולם, מנהל בית יתומים בפולין, ורשה, ששמו יצא עד קצרי תבל כאיש חינוך ופילוסוף דגול. הוא היה רופא, אבל הכתבים הפדגוגיים שלו כבר אז, כבר בחייו, עוד לפני השואה, כבר היו מוכרים בכל העולם. והקצין הנאצי, שלקח את קורצ'אק ואת היתומים מבית היתומים במחנה הריכוז, אמר לקצין קורצ'אק, אני מאפשר לך לבחור. אני מעלים עין ותברח ואני לא ידע. ים שקורצ'אק אמר לו, אין מה לדבר, והלך בראש יתומם, אל כבשן הישמנש. זאת הסיטואציה שאני יכול להעלות לדעתי, שהיא מתקרבת למה שמסופר פה בסיטואציה שלנו. זה סיפור קשה. זה סיפור מלא לבביות, מלא אנושי. גם שאול, בכל הביקורת, מופיע לנו לכנראה בדמות אנושית, מעוררת חמלה, מעוררת הזדהות, וגם האישה בעלת האור מופיעה לכנראה בדמות מעוררת הזדהות, מעוררת אהדה, בייחוד בסוף הסיפור. אם אנחנו שואלים למה מספרים לנו את הסיפור הזה, התשובה היא כדי שנראה שגם במקום כל כך מרוחק, תמה, גם במקום כל כך גרוד, כמו ביתה של בעלת אור ואין דור, יכולה להתחולל דרמה אנושית, רוחבית, גבוהה, מסגרת ממש. ראו בריאה שבראתי בעולמי, אומר הקדוש ברוך הוא על שאול שסועד בביתה של בעלת האור, ועומד לקום וללכת חזרה בדרך לגלבוע. ראו בריאה שבראת בעולמי, בתוך תהומות הייאוש והבוץ והטומאה של אשת בעלת האוב יכולות לצמוח נפשות ששיעור קומתן הרוחני מעורר תימהון. אצל הקדוש ברוך הוא זה מעורר תימהון. ראו בריאה שבראתי בעולמי. זה לא סיפור שבא לתאר את חטאו האחרון של שאול שמצדיק את מותו. זה סיפור שבא לתאר את גבורתו האחרונה של שאול בטרם מותו. זה סיפור שבא, כמו שאמרתי, להצביע הצבעה האחרונה למלך שאול ולהצדיק את הבחירה האלוקית. שאול כבר הפסיד את המניות שלו בבחירה האלוקית. שאול הפסיד את הקרדיט. שאול נגזר עליו שהוא חייב ללכת, לפנות את כיסא המלוכה. אבל גם כשהוא הולך, וגם כשהוא נמצא בשיא השפל, הבחירה האלוקית יוצאת מנצחת. והקדוש ברוך הוא יכול לומר למלאכי השרת, נכון, אני מעניש אותו. דמם של כהני נוב דורש את העונש הזה. החטא בעמלק דורש את העונש הזה. אבל גם עכשיו, כשעשיתי איתו ברוגז, ולא דיברתי איתו לא דרך הנביאים, ולא דרך האורים, ולא דרך החלומות, ראו בריאה שבראתי לעולמי. ראו גבורת נפש. ראו קבלת אחריות. ראו תהומות כאלה של אדם, כמו בפרק הזה. זאת המטרה של הסיפור. באמצעות המבנה, באמצעות מערכת הניגודים המופלאה שיש בסיפור הזה, בין כל קטע לכל קטע אחר, גילינו את התנועה, גילינו את האמת של הסיפור, גילינו את המחצית השנייה שמוציאה את האמת לאור ומבטלת את השקר ואת החשיכה של המחצית הראשונה. גילינו שבחשכת הלילה מנצנץ אור, אור גדול. נסיים את השנה, את השיעור של השנה הזאת, במשפט אחד על העקודה, באמת זה משפט קצר, כדי שכל הכל. היה ראוי לסיים את השיעור בטון הדרמטי הזה, אבל זה לא סיום לשם. אתם ראיתם תמונות של פרשת העקדה, של מעשי העקדה. הרבה אומנים תראו את סיפור העקדה. מקדמונים, פסלים וציירים באירופה של ימי הביניים, דרך רמברנט שקדיש לזה יותר מתמונה אחת, ועד לאומנים מודרניים. וכולם בפרשת העקדה רק רגע אחד מעניין אותם כמובן. הרגע הדרמטי יותר בסיפור, והוא באמצע הסיפור, והוא הרגע שבו רגע לפני התערבות המלאך, הרגע שבו, או ההתערבות של המלאך באותו רגע שאברהם פועל והמלאך עם כנפיים, כמו שאברהם מזהה אותו, עוצר אותו ולפעול. כולם ציירו רק את הרגע הזה, זה באמת הרגע הדרמטי ביותר בסיפור. מה המצב, תראו, אם יהיה לכם הזדמנות לראות אלבומי תמונות על התנ"ך, מי שלא יהיה תראו, איך הם מציירים את הדבר? מה המעשה שאברהם עושה והמלאך עוצר אותו לעשות אותו? מעל גרונו של יצחק. כל התמונות שאני עשיתי מחקר בעניין הזה, כל התמונות שאני עשיתי ראיתי, הסכין מונפת על הצוואר והמלאך ברגע האחרון עוצר את גינו של אברהם מלעשות את המעשה הנורא. עכשיו תפתחו בספר בראשית, פרשת העקדה בפרק הפנימי, ונראה באמת מתי הייתה ההתערבות של המלאך. פסוק ט: ויבואו למקום אשר אמר לו אלוהים, ויבואים אל שבו אמרנו את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו למזבח ממעל העצים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו, ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ויאמר אברהם אברהם, ויאמר הנני, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, ואתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולחשפת את בנך תקרא. לפי ניתוח של מה שמסופר, ולא לפי הציורים, השלב האחרון בסיפור, לפני שהמלאך מתערב, וכשאברהם שולח את ידו אל המאכלת, ולא אל הבן. אומנם, שלא היו ספקות, שאברהם כאילו חושב שיהיה פה איזה נס ופתאום ינצל, המטרה שבגללה הוא שלח ידו אל המאכלת, מה היא כתוב? לשחוט את בנו. אבל היד לא הוא נפרע על הבן, והמאכלת לא הוא פתרומנה מעל גרונו של יצחק. רגע אחד לפני הרגע הנורא מכל, עוצר אותו המלאך ואומר לו, שלחת את ידך אל המאכלת? אל תשלח ידך אל המאכלת. את הרגע הנורא הזה, שבו הסכין מונפת מעל צדורו של יצחק, חוסך הקדוש ברוך הוא ומלאכו מתן. וזה מראה לכם את ההבדל הגדול בין ציור לשוני לבין ציור פלסטי שמשתמש במתחול ובצבעים ובפתרון. האמן בכל כוחו מחפש את הדרמטי, את המרשים, את העין, והכתוב פונה אל הנפש ורוצה שתדייק באותיות. והדיוק באותיות אומר שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להחליט את עצמם עד לרגע המורה של איום בשחיטה, אלא רגע אחד לפני כן הוא נמצא. אפשר היה לעצור אותו עוד יותר לפני כן, אבל אז הניסיון לא היה מגיע למיצוי. הרגע שבו הוחלט להפסיק את הניסיון זה רגע אחד לפני שהאב הניף את ידו על בנו. הוא שלח את ידו, אבל הוא שלח את ידו אל המאכל. ומה שנמנע ממנו זה לשלוח את ידו, ולכן חוזרים על הביטוי, אל הנער. אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעשה לו מאומה, אפילו לא לאיום, אפילו לא באיום על הסף. ואכן, אנחנו לא קוראים לפרשה הזאת פרשת השחיטה, או פרשת הפרשת הזה, פרשת החקיקה. כי הדבר החמור מכל שנעשה פה, מבחינת הניגוד לרגש האבהי והאנושי, זה היה מעשה העקדה, לא מעבר לך. גם זה קשה מאוד, גם זה דברים לא קלים, אבל לא מעבר לך. והסמל שהיהדות הוציאה מפרשת העקדה, עולה מהשילות, איננו האש ואיננו העצים, בוודאי לא המאכלת, אלא הסמל הוא הקרן של העין שהופכת להיות שופה. כלומר, מכל פרשת העקדה אנחנו מסמלים את גבורתו של אברהם לא במעשים הנוראים, לא בחפצים שמסמלים את הקרבה של יצחק, אלא במעשה היחיד שמבשר את ההחלפה של קורבן יצחק וקורבן עד. זה מה שמסמל את העקדה בתפילות שלנו, זה מה שאנחנו רוצים להזכיר לפני הקדוש ברוך הוא. שיציל אותנו מהמזבח, שיציל אותנו מן העקדה, ויקבל את תקיעתנו ברצון, כמו שהוא שמע, קיבל את קורבנו של אברהם, את קורבן העין, ונמצא ליצחק אותי. שנה טובה לכולם, תודה רבה.